טוב, נתחיל בישראל בתחייתו. קודם כל, אולי נתייחס לשם ישראל בתחייתו. המילה תחייה, כן, אנחנו מוצאים אותה אצל הנביא יחזקאל, התחיינה העצמות היבשות. חזון העצמות היבשות, הוא מתאר לנו שם את העם ישראל כעצמות יבשות בגלות, הכוונה, שעם ישראל יצא לגלות, ומבחינת עצמות יבשות, דיין, מה זה עצמות יבשות? עצמות יבשות זה בלי בשר, בלי נשמה, בלי שום דבר. מצב נורא והיום. שלד, מה שנקרא. תמיד רוצים לצייר מת, אז מציירים שלד. השלד, גולגולת, שלד. אנחנו בגלות היינו מבחינת העצמות היבשות. למה דווקא עצמות? מה באמת עצמות? למה דווקא עצמות יבשות? למה התיאור הזה? צריך להבין, האדם מורכב מבחינה פיזיולוגית. מעצמות, מאיברים פנימיים, מאור, בשר, מהדברים האלה אנחנו מורכבים. וכמובן שבתוך כל זה יש נשמה בתוך ה... מה העצמות? מה תפקיד העצמות בשלד? השלד בעצם הוא מחזיק את כל הגוף. עליו מסביבו, נאמר, כל האיברים הפנימיים, אחרים, בנויים על השלד. מבחינת עם ישראל, נאמר, יש בנו השלד. השלד זה המסגרת. המסגרת של הגוף, וגם הייתי אומר, גם המסגרת של החיים זה השלד. או בלשון שלנו, ההלכה. יש לנו תרי"ג מצוות כנגד רמ"ח איברים ושס"ה גידים. כאילו האדם והאומה גם, כן, היא בנויה בצורת האדם. המצב השלדי, נאמר, המצב הזה, הוא מדבר על מסגרת, מסגרת של ההלכה. באמת, חז"ל אומרים שמיום שחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא אלא דלת הלכות, דלת אמות של הלכה בלבד. מיום שחרב בית המקדש, אנחנו חיים בגלות, רק את השלט, את המסגרת, נאמר כך. זאת אומרת, שלפני שחרב בית המקדש, היה משהו יותר משלד. התורה באה לציין לנו שקיים חרב בית המקדש, זה לא לשלמות, מה, לחיסרון. החיסרון הוא שאנחנו חיים רק את השלד. כמו שאומרים חז"ל, חכמים אומרים, אנחנו שמרנו את השבת, והשבת שמרה עלינו. אדם ששמר על המסורת היהודית בגלות, הוא שרד כיהודי. מי ששמר על השלד, על המסגרת, הוא שרד. מי שלא שמר על זה, הוא התבלל. גם היום, מי שלא שומר על המסורת היהודית, על הדברים המעשיים, כמו שבת, כמו כשרות, כמו טהרת משפחה, כמו כל ההלכות האלה, אז במילא, הסיכוי שהוא ישרד כיהודי בגלות, הסיכוי הוא כמעט שואף לאפס. אחרי דור, שני דורות, שלושה דורות כבר, המשפחה הזאת היא פשוט נעלמת בתוך ה... לכן, השלד, הוא מציין את המצב הגלותי שלנו. לפני שחרב בית המקדש. היה לנו גם בשר. היה לנו גם איברים פנימיים. היה לנו גם, כמו שאומר, הצד הנשמתי היה הופיע בתוך עם ישראל. עכשיו, התחיינה העצמות היבשות, שואל הנביא, מה אתם אומרים? מה התשובה שלו? תחיינה או לא תחיינה? מה אתם מסתכלים עליי? מה אתם אומרים? התחיינה העצמות היבשות? תחיינה. יקרמו אור וגידים ובשר, ובסוף זה, ונפחתי בנשמה, כן, והבאתי אותם אל הארץ. נתתי להם רוח חדשה ולב חדש, הכל. המושג תחייה, שכאן הפרק הזה, הנושא תחייה, ישראל ותחייתו, זה מושג שעם ישראל קם מתחייה. איפה הוא קם מתחייה? בארץ ישראל. באיזה דור הוא קם לתחייה? אפשר להגיד בדור שלנו. אבל אנחנו בתהליך של תחייה. תחייה זה תהליך. עדיין נאמר, עדיין אנחנו קורמים רק את האור ואת הבשר, ובמילים אחרות, הגוף הלאומי שלנו הולך ונרקם, הולך וצובר יותר ויותר, רואים כאן גם לאום, רואים כאן כבר מדינה, רואים כבר תשתיות, מה, ברוך השם. לא מה שהיה פעם, לא היה לנו לא ארץ, לא מדינה, לא שום דבר. היינו בגלות באמת מבחינת שלד. אם אינני טועה, הגאון מווילנה אומר, לא רק עצמות יבשות, היינו ריקה בעצמות. עצמות ריקובות, נאמר ככה. ריקה בעצמות, עד כדי כך. ואנחנו קמים לתחייה, ברוך השם. הדור שלנו, דור שנקרא קיבוץ גלויות. למה הוא נקרא קיבוץ גלויות, הדור הזה? נו, נשאל אתכם, נראה. תנחשו, למה אנחנו נקראים קיבוץ גלויות? למה? למה אנחנו נקראים דור של קיבוץ גלויות? יפה מאוד, זה המציאות. אין לך קץ מגולה מזה. זה לא תיאוריה, זה לא גלגולי נשמות. אני לא מבין בגלגולי נשמות. היום, תמיד אני עושה כאן משאלים בין התלמידים. שני תלמידים או ארבעה, חמישה תלמידים, זה כבר שש גלויות באים מכאן, למקום אחד. נכון, אשר, מאיפה אתה? מרוקו הספרדי. שמעת על מקום נידח כזה? סוף העולם. איפה אתה? פולין. פולין, הנה, כבר תורם. מרוקו הספרדי ופולין התאחדו. ואיפה? מאיפה? אה?
צרפת.
צרפת? לא יכול להיות. צרפת או צרפת?
צרפת.
אה?
פרנסי.
פרנס. ואתה?
אני מארץ ישראל.
אבל ההורים שלך?
מרוקו.
הרוב לא מרוקאי, מה אני אעשה? אבל זה קיבוץ גלויות. זה לא תיאוריה. זה לא יהיה לעתיד לבוא. מה זה? זה עכשיו. אנחנו דור של קיבוץ גלויות. קיבוץ גלויות זה תחיית עם ישראל. עם ישראל קם לתחייה, אבל זה תהליך, תהליך מורכב, תהליך לא פשוט. כן, זה כמו כל תהליך של התאחדות אחרי 2000 שנות גלות. יש בו מורכבות, יש בו קשיים, יש בו בעיות, אבל בסך הכל אנחנו בתהליך של תחייה. בגדול, תהליך של תחייה. זהו הנושא של הפרק. הוא מעלה כאן בפרק הזה הרבה בעיות שמתעוררות בדור הזה בגלל התחייה, בגלל הקיבוץ גלויות שמתעוררות בדור הזה. ישראל ותחייתו. בואו נתחיל מהדור. יש לכם את הספר בדף חי, י' ח', כן. דף חי. קודם כל הוא מתייחס למילה ישראל. אנחנו ישראל, אנחנו עם ישראל. מה העניינו של עם ישראל? מה מיוחד בעם ישראל? ייעודו של עם ישראל. כל הדברים האלה צריכים לימוד, צריכים בירור. למה? כי אנחנו כבני אדם, איך אומרים, נולדנו, לא שאלו אותנו. עובדה. ותוך כדי החיים אנחנו מבררים לעצמנו מה הייעוד שלנו, מה התפקיד שלנו, מה העניינים. כן. הרב כאן מדבר לא ברמה הפרטית, אלא ברמה הלאומית. מלמד אותנו מה ייעודו של עם ישראל. מה עניינו של עם ישראל? מה ייחודו של עם ישראל? בואו נראה את זה בתוכו. ישראל מספרים תהילת השם. גבורה עליונה. במלוא תפארת מעשיו בכל מקומות ממשלתו. מעולם ועד עולם. מרומם על כל ברכה ותהילה. זה גורל ישראל. אני ברשותכם רוצה קצת להתבונן במשפט הראשון הזה. תהילת השם. ישראל מספרים תהילת השם. מה זאת אומרת מספרים תהילת השם? אנחנו אומרים, עם זו יצרתי לי, הנביא אומר, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. ויצירה מיוחדת, הקדוש ברוך הוא יצר יצירה מיוחדת, זה העם ישראל, זה אנחנו בעצם. והוא במקום אומר, בשביל מה יצרתי את העם הזה? תהילתי יספרו, לספר את תהילת השם. וצריך להבין מה זאת אומרת לספר תהילת השם. יש עניין לספר את מציאות השם, ויש עניין לספר את תהילת השם, נאמר כך. עכשיו, בשביל להבין את הפשט הזה, מה נקרא תהילתי יספרו, ומה זה מספרים תהילת השם, אנחנו חייבים להתייחס למושג השם. למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו מזכירים את שם שמיים? כשהנביא אומר, מספרים תהילת השם. תהילתי יספר. בשביל זה אנחנו צריכים לחזור וללמוד ולשנן ולחזור עוד פעם כל הזמן את היחס שלנו, העניין שלנו, או איך אנחנו, כשאנחנו מתייחסים לאלוקים, איך צריך להתייחס אל אלוקים. למה? אם אלוקים זה היה דבר נראה לעין, לעין בשר, לא הייתה בעיה בכלל. כשאני בא ואני אומר, זה עת. כולכם, זה עת, מה אתם אומרים? איך אתה יודע? דבר, רואים אותו בחוש. יש דברים שאתה רואה אותם בחוש, על זה אין ויכוח. זה. אבל כשאני מדבר, אני אומר, את המילה אלוקים, כמספר התלמידים כאן, מספר, במילה, במידה וחושבים, אפילו גם לא חושבים. למה אתה מתכוון כשאתה אומר אלוקים? אחד מתכוון ככה, אחד מתכוון אחרת, אחד מתכוון פה, אחד. כל אחד עם המחשבות שלו, עם הדמיונות שלו, עם ההבנות שלו, עם כל הדברים. זאת אומרת, יש לנו בעיה. אלוקים לא רואים. מכיוון שאלוקים לא רואים, אז ההתייחסות שלנו כבני אדם היא שונה, היא סובייקטיבית. מאחד לאחד, אחד יותר רואה את זה בצורה רוחנית, אחד בצורה יותר פיזית, אחד רואה בזה מידת הדין, אחד רואה בזה מידת החסד, אחד רואה פה, אחד רואה שם, כל אחד רואה את הראייה שלו. אז אפשר, אדם פרימיטיבי, כשאומרו לו אלוקים, הוא מיד מצייר לעצמו מישהו עם נבוט, שאם אתה עובר עבירה, מה האלוקים עושה? נתן לך זפתה על הראש. אז מיד מציירים, אלוקים זה מין גורם מעניש כזה. זה אלוקים. ואחר רואה אותו, איך אומרים חכמים, כזקן, עם זקן לבן, כמו דוב ביגון ככה, נחמד כזה, מתוק כזה. אחרים רואים אותו כזה. כל אחד יש לו את הראייה שלו. סליחה שאני ככה ממחיש את הרעיון. זה לא זה ולא זה. חז"ל אומרים, כשאנחנו מתייחסים לאלוקים, צריך להתייחס אליו בשני פנים, נאמר. הפן האחד זה לדעת שאין תפיסה בעניין האלוקי. לית מחשבה תפיסה בכלל. זה מדובר על המהות האלוקית, על העניין האבסולוטי, האינסופי, הבלתי נתפס. אז זה הקושי. הבלתי נתפס הזה, כשאנחנו מנסים לתפוס אותו ולא תופסים אותו, אנחנו מתוסכלים. אז אנחנו באופן טבעי אומרים, מישהו יש לו קצת כנות, יום משל אותו, נו, מה אתה אומר, מה זה אלוקים, מה הוא יכול להגיד הכי הרבה? מה הוא יכול להגיד? אני לא יודע. וכשהוא אומר אני לא יודע, הוא מתכוון לזה שהוא לא יודע. למה הוא לא יודע? כי הוא לא ראה. מה זה עת? כולם יודעים. למה? כולם ראו. את אלוקים הוא לא ראה. אז במילא, אז כשאתה בא ואתה אומר, אני לא ראיתי את אלוקים, אני לא יודע אם כן הוא נמצא, הוא לא נמצא, וכל הדברים האלה זה לגיטימי מבחינת אותו אדם, שהוא כנה עם עצמו. הוא לא רוצה לשקר לעצמו, לא רוצה לשקר לאחרים. זה מובן הדבר. באמת, במהות האלוקית, בעניין המהותי, אין לנו הבנה, אין לנו תפיסה, אין לנו... אנחנו... למה? זה שייך לדברים אבסולוטיים, אינסופיים, שיהיה לנו תפיסה בהם. זה מובן הדבר. יפה מאוד. אבל זה נקרא בלשון חכמים, כמו שאומר, בעל נפש החיים, סאטים. סאטים זה סתום. בלתי נתפס. אבל יש דבר שהוא כן נתפס. בעניין האלוקי. עניין, יש ביטוי כזה, עניין האלוקי, זה מופיע בכוזרי הרבה פעמים. העניין האלוקי. העניין, מה נתפס כן? נתפס הרצון של אלוקים. באיזה מידה? לא, גם הרצון הוא אינסופי. את הרצון של אלוקים, יש לנו אפשרות לגלות את הרצון הזה. והרצון הזה של אלוקים הוא רצון טוב או לא טוב? מה אתם אומרים? נראה, פעם נתגיד, תפתחו את הפה. מה אתם אומרים על הרצון של אלוקים? הוא טוב או לא טוב? טוב, למה אתה אומר שהוא טוב? אולי הוא לא טוב? יש כאלה אנשים שרע להם. למה אתה אומר הוא טוב? כי אתה במכון מאיר. יכול להיות. יכול להיות. למה אתה אומר שהוא טוב?
הכל טוב.
נכון. למה אתה אומר שהכל טוב?
הכל טוב.
למה אתה אומר שהכל טוב? מאיפה אתה יודע? אתה מרגיש, יפה מאוד, איזה רגשות. תמיד ככה אתה מרגיש, לפעמים גם לא.
אבל אני מבין שהכל טוב.
אתה מבין, אבל לפעמים גם אתה לא מבין.
אבל אני לא מבין, אני מבין שאני לא מבין.
יפה מאוד, אתה צדיק גדול. אני במקומך הייתי אומר, אתה אדם דתי או לא?
נעשה.
מה, הכל טוב, כתוב בתורה, מה כתוב בתורה? הכל טוב, הכל דוד רחמנה לתאווין. טוב השם לכל ורחמה לכל מעשה, וכתוב, נכון? לא, בגלל שזה כתוב, אבל אתה צודק, זה לא מספיק שזה כתוב. צריך גם לחיות את זה. ולראות את הטוב הזה. לראות, אני אומר, בעיני הנשמה צריך לראות את הדברים האלה. לראות באמת כיצד הכל טוב. גם מה שנראה בעינינו כלא טוב, גם זה לטובה. נחום איש גם זו כזה. שהוא סבל מאוד בחייו. אבל הוא הכל לטובה. קרטו לו את הרגליים, את הידיים, כל זה. מה אומר הנחום איש גם זו? מה אומר נחום?
גם זו לטובה.
גם זו לטובה. פעם שאלתי אותו, תגיד לי, נחום, איך אתה יכול להגיד על דבר כזה לטובה? תראה מה זה, קרטו לך את הרגליים, את הידיים, מה אתה? אתה אומר על זה לטובה? מה אתה, נורמלי? תראה, זה לא טוב כל כך. נכון, זה לא טוב. אני שואל אתכם. בעיניי, כאדם עומד מבחוץ, הוא רואה שקרטו לאדם את הידיים והרגליים, מה אני אומר? זה לא טוב. אבל שאלתי את נחום איש גם זו, הוא אומר, גם זה טוב. שאלתי אותו, לא, אבל תסביר לי איך אתה יכול להגיד דבר כזה. הוא אומר, מה אכפת לך? אני אומר, זה הכל טוב. אלא תלוי הדבר בעיניים של הבן אדם. זאת אומרת, אם יש לו עיניים של מאמין, לא רק במציאות השם, אלא שבאמת אלוקים עושה הכל לטובה, זה לא חוכמה שהוא אומר עושה הכל לטובה כשהוא חי לו בגן עדן של בית אברהם והכל בסדר, הוא חי מכון מאיר, הכל לטובה. יש לו מה לאכול וכל הדברים האלה. אלא נחום גם הוא חי את זה כל רגע בחייו. בכל מצב, בכל מקום, בכל זמן, הוא אומר, אני רואה, בעיניים שלי, אני רואה כל דבר לטובה. גם מידת הדין שפגע בי, הוא מודע לזה שפגע בו מידת הדין. הוא מרגיש את זה רגע רגע. הוא אומר, אלוקים רוצה את זה, עשה לי את זה לטובה, הוא לא עשה לי את זה לרעה. החסד תמון בתוך מידת הדין. הוא נמצא בתוך מידת הדין, הוא רואה את הדברים האלה. זה נחום איש גם זו כזה. או רבי עקיבא, תלמידו. למה היה חברותה, 22 שנה למדו. שאמר, כל דוד רחמנה לתבבי. זאת אומרת, הוא רואה, לא רק רואה בעיני נשמתו כמובן, כי בעין פיזית לא רואים את אלוקים, אבל בעין נשמה כן רואים את אלוקים. רואים את הרצון של אלוקים, הרצון הטוב של אלוקים. הוא רואה את הרצון הטוב הזה בכל דבר.
יש דברים שאפשר, אבל אפילו נגיד בסוגריים, בעיניים, שכזו הוא נמצא למשל, הייתי באיזה מקום ככה ש... חזיתי נו... לא משנה איפה. הייתי תקוע בעצם בערב שבת, כאילו ממש כמה דקות לפני הכניסת שבת, במלכה שם, כן? והייתי בלי כסף ביקום שום דבר, הייתי עושה טרמפ לזה, אבל טוב. נלך לנסה השתדלות, נראה אולי כיוון הרכבת, נראה אולי איזה משהו, לא יודע. מה שקרה בעצם, שהקדוש ברוך הוא הזמין לי אוטובוס שלם, שאני אחזור הביתה בבית שמש, כאילו, והייתי, היה באוטובוס של אולי מאות מקומות, אולי שלוש, ארבע אנשים. זאת אומרת, בזה אפשר לראות את זה. זאת אומרת, כשברוך הוא נותן לבן אדם לראות.
התגלה לך טיפה, טיפונת מהרצון הטוב של אלוקים, שעשה איתך חס. אבל אני אשאל לך שאלה אחרת. אם היית נתקע במלכה לכל השבת, מה היית אומר? מה היית אומר? מה היית אומר?
אני בטוח שהייתי מוצא איזה משהו, אני בטוח שהוא יהיה...
לא היית מוצא, והיית כמו הומלס, שוכב שם על השבצל, כל השבת.
בגלל זה אני יודע שזה לא יקרה, אני יודע.
יש לך בעיה באמונה.
כן?
כן. החוכמה להגיד שגנבו לטובה, לא רק שאתה עשה לך נס, בגלל שאתה צדיק כנראה, אלא גם כשהוא לא עושה לך נס, כמו יעקב אבינו, שהוא שוכב על הרצפה, הומלס, בלי שום דבר, אין לו בית, אין לו שום דבר, ואכן יש אלוקים במקום הזה. כאן, אתה, איך אומרים, על הפנים, על הרצפה. ואתה אומר, יש אלוקים במקום הזה? בחינת המאמין זה לא הבחינה שהוא, יש לו נס ולכן הוא מאמין. זה לא חוכמה. בחינת המאמין שאומר, כשאין לו נס, מונחו משגמזו כזה, ויש עליו מידת הדין, או רבי עקיבא שמוציאים אותו להורג, ואין לו נס. הוא אומר, גם זו לטובה. זה רציני, זה מאמין. כי ככה אתה בתלות, כי כמו בני ישראל, כשהם יצאו ממצרים, אלה הם ניסים. שאלו אותם, יש אלוקים? אלו, מה זה? כל יום לך יש לנו מן, יש לנו סלב, יש לנו פה. כל יום רואים מהשמיים, הכל הניסים, הכל הצלחות. אז אומרים שאנשים כאלה שעושים להם ניסים ולכן הם מאמינים באלוקים, הם אנשים תלותיים. הם תלויים במה? בניסים, אין להם נס. הם מאבדים את המאבדים, הם מתחילים להיכנס להיסטריה, כמו בני ישראל במדבר. חסר קצת מים, מתלוננים, אספסוף, עניינים, כל מיני דברים. פתאום לא נעשה להם נס. כן, בבקשה. רגע, התחלתי לענות, אבל...
אה, זה התחלה?
כן. קודם כל, מה שמך אמרת? איך? אביחי אמר, אני מרגיש. אני מרגיש. אני הוספתי, אמרתי, זה כתוב בתורה. כתוב בתורה, כן. וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, טוב השם לכל, טוב, 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 הכל טוב. בסדר? כתוב בתורה. זה לא מספיק, אביחי אמר, בסדר. צריך גם לראות את זה, לחוש את זה. איך באמת הכל לטובה? אתה שואל אותי אולי שאלה אחרת. איך אתה יכול להגיע להרגשה כזאת? להרגשה הזאת, לראייה כזאת, להשגה כזאת, אומר, של נחומיש גמזו, של רבי עקיבא, שהם היו דוגמה של לראות באמת איך הכל לטובה. זה השאלה. אני אדבר לכם את הפטנט, אבל אני מבקש שישאר בינינו. סוד השם למי? ליראיו, בסדר? אז מישהו יראה שמיים, צריך להבין מה. העניין הוא כזה, אתה רואה בעיניים שלך, בעיני הנשמה שלך, מה שבלב שלך. דהיינו, המציאות היא טובה, כבודו מלא עולם באמת. זה כמו למשל משקפי שמש. אתה שם משקפי שמש על העיניים, פתאום אותו עולם נראה לך בצבע אחר. יכול לקרוא דבר כזה? מישהו כאן שם פעם משקפי שמש. פתאום אותו עולם, אותו עולם בדיוק. נראה לך. האם העולם משתנה? אני שואל אתכם. מי השתנה? הראייה שלך השתנתה בגלל משקפי שמש. יש דבר יותר עמוק, זה הלב של הבן אדם. אתה חושב מחשבה טובה על החיים, על העולם, אתה אופטימי, אתה טיפוס חיובי, נאמר, אישיות. אתה רואה את העולם בעין טובה. אתה, אותו אדם, המסיבות אחרות, חושב מחשבות רעות. הוא פסימי, מיואש או משהו כזה. העולם לא ישתנה. מי ישתנה? אתה, העיניים שלך, אתה פתאום רואה את, את העולם, אתה רואה אותו שחור משחור, איך נאמר שם בתורה, יצר לב האדם מחשבות ליבו, רק רע כל היום. זה, אנשים האלה קוראים להם מראה שחורה. יש אנשים שמהלכים במראה שחורה. כל היום רע להם, וכל היום מתלוננים, וכל היום העולם רע ורע 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 ורע. יכול להיות. וזה לא שני בני אדם. זה בנסיבות מסוימות הוא רואה את הטוב. בנסיבות אחרות הוא לא רואה את הטוב. הוא רק רואה רע. תשאל אותי עכשיו איך לראות את הטוב. אני אתן לך עצה טובה. אתה מוכן לשלם לי? מה זה במה? כמה אתם חושבים עולה עצה טובה? כמה הוא צריך לעלות? אתם רוצים שיהיה לכם טוב בחיים. כמה אתם מוכנים לשלם בשביל שיהיה לכם טוב בחיים? הרבה. הרבה, יפה מאוד. הוא מוכן לשלם, אפילו, אני לא מדבר על ממון, הוא מוכן לשלם הרבה, הרבה יותר מזה. העצה היא פשוטה. תהיה בן אדם טוב. תראה את הטוב. זה הכל. כל התורה על רגל אחד. איך אמר הלל לאותו גר שבא להתגייר? הוא אומר לו, תלמד אותי את כל התורה על רגל אחד. רגע. כל התורה על רגל אחד. עכשיו, מה זאת אומרת על רגל אחד? זה להבין. אפשר להבין את זה בצורה פשוטה. כמה זמן האדם יכול לעמוד על רגל אחד? בערך. תלוי מי אתה אומר. תלוי מי. אני למשל, רגל שמאל שלי קצת חלשה. אם אני אעמוד על רגל שמאל, זה שניונת. אחרי זה אני לא מסוגל לעמוד על רגל שמאל. יש כאלה שיכולים לעמוד על רגל יותר, פחות. אבל גם על רגל אחת הכוונה על נקודה אחת. מהי הנקודה האחת? כי היא עליו מושתת כל העולם כולו. מה הוא אומר לו הלל הזקן? מה ששנוי עליך, אל תעשה לחברה שלך. דהיינו, אל תעשה לו רע. רק טוב. רק טוב, זהו. רק טוב. מה זה בן אדם טוב? בן אדם טוב שחושב טוב, מדבר טוב, רוצה טוב, עושה טוב. זה נקרא בן אדם טוב. אדם טוב רואה טוב. זה רואה בנשמה של הטוב. זאת כל התורה על רגל אחד. לכן גם התורה נקרא טוב. כן? כתוב על התורה. אין טוב אלא תורה, כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזוב. אדם כזה, כמו רבי עקיבא כזה, או נחום מלגמדו כזה, שהם היו דבקים בטוב הזה, הם ראו רק טוב. הם לא ראו רע פשוט. כן.
אבל הוא
מקבל
את
העצה,
הופך להיות
בן
אדם טוב, אבל זה כלפי חוץ, הוא לא באמת.
עושה הצגות.
ואיך נמנעים
למצב הזה? תראה, זה תהליך, זה פרוצדורה. להיות, איך אומרים, תוכו כברור, שהפנימיות שלו והחיצוניות שלו תהיה באותו, זה תהליך של חינוך. חינוך עצמי קודם כל. אדם צריך לאט לאט, זה תהליך שלוקח שנים רבות, עד שהאדם באמת, הוא לא רק טוב בלב, אלא גם טוב במעשים וגם בפה שלו, או ההפך, לא רק במעשים, אלא גם בליבו וכל הדברים. אתה יכול לעבור, יש סדרת חינוך מיוחדת לדבר הזה, אתה מעוניין לעבור. אבל זה עולה זמן, סבלנות, רצון. אתה מוכן לשלם את זה? אז יאללה, קיבלת כרטיס, רישיון. כל החיים, מה זה הכי חיים? כל החיים אנחנו עובדים על תיקון המידות, ותיקון המעשים וכל זה. זה החיים שלנו בעצם. למה? כי אם אתה בסדר, אתה רואה את הסדר. אם אתה טוב, אתה רואה את הטוב. אבל אם אתה לא טוב, אז אתה גם לא רואה טוב. זה הסיבה למה גירשו את האדם הראשון מגן עדן. אתה נהפכת לשקרן? לרמאי? התחלת... איך אומרים, ללכת אחרי התאוות שלך, אחרי היצרים שלך, כל הדברים האלה, חביבי, תשלם לזה מחיר. לא תראה את הטוב. בגן עדן הכל טוב. גירשו אותו מגן עדן. הוא לא ראה את הטוב. והוא עצוב וכל הבלגנים האלה. זה מובן הדבר. אז בוא נחזור להינשא שלנו. אומר ישראל, גורלו של ישראל, גורל ישראל לספר תהילת השם, תהילת השם זה לספר את, לגלות ולספר לעולם כולו את הרצון הטוב של אלוקים. זהו, זה עניינו של ישראל. לא רק בפה, בהתנהגות. אתה עושה מעשה טוב, מתגלה דרך המעשה הטוב הזה, הרצון הטוב של אלוקים. או במילים אחרות, האלוקים בחר בנו כאומה, בעם ישראל, כפרוז'קטור, כנר נאמר, שבא דרך הפרוז'קטור, מאירים את העולם, מאירים את השטח. או כנר מאירים את החדר נאמר ככה, זה בדיוק חנוכה, זאת חנוכה, כן. אנחנו באים להאיר את העולם. זה עניין, כנר השם נשמת אדם. כי אנחנו במעשים מתוים, כנר מצווה ותורה אור וכל הדברים האלה. הם מבטאים את, את מה שהרב כותב כאן, שישראל מספרים תהילת השם. תהילת השם, הם מספרים את, את הרצון הטוב של אלוקים, שהוא נמצא בכל מקום בעולם. כי כבודו מלא עולם ורצונו מלא עולם, ואלת אתר פנוי ממנו, הוא נמצא בכל מקום. זה הגורל שלנו. נרצה או לא נרצה, זה לא יעזור. לזה נולדנו, כן. ואם אנחנו לא כאלה, חס ושלום, מסיבה זאת או אחרת, אנחנו סובלים. כאומה, אנחנו עושים, גלות, שרות, כל הדברים האלה. כן, מה רצית לשאול?
אני שואל ככה, שנכון שאמרת שבעצם מי שהוא מתנהג טוב, והוא הולך לפי הדרך הזה, בעצם הוא יכול רק להתקבל טוב בעיקרון, כן?
העיניים שלו נפתחות, עיני הנשמה, והוא רואה את העולם בעין חיובית.
הוא רואה הכל חיובי זה, אבל הוא לפעמים הוא נהפך לפחייר או משהו כזה, שהוא
מגיע
לדברים לא
נחמדים,
וכאילו הוא
חושב
אותו על אחרים, אז כאילו מה...
זה תהליך, זה לא דבר שבפעם אחת. זה לוקח כל החיים. יש לנו עליות וירידות, שבע יפול צדיק וקם, יש. ודאי, אדם, גם אברהם אבינו, גם משה רבנו, הם היו בני אדם, הם לא היו מלאכים. לאברהם הייתה עין טובה, הוא ראה את כל טוב וחיפש טוב בכל דבר, גם בסדום וגם באמורה וגם בדברים האלה. אבל גם לא היו קשיים. היו קשיים במשפחה, עם שרה וישמעאל, והיו לו את הקשיים שלו, את הבעיות שלו, כן. למרות שהוא היה משכמו ומעלה מעל כולם. אני לא מדבר על משה רבנו, שמי לנו כמשה רבנו. כעס, היה לו רגע של חולשה, בעניין של המים שם. הוא נענש קשות על הדבר הזה. אנחנו לא מלאכים, אנחנו בני אדם מבחינתנו. אז יש לנו עליות וירידות, זה לא דבר טוטלי, זה דבר משתנה. היחיד שלא משתנה זה הרצון הטוב של אלוקים. הוא לא משתנה, הוא כאן. מבחינתנו, אנחנו עולים בסולם, עולים ויורדים כל החיים, עולים ויורדים. תלוי בהתנהגות שלנו. זה מובן.
כן, אבל זה לא עונה לי, לגבי השאלה שאני... כי אמרתי,
בעצם הבן אדם, נכון, יש לו ירידות בזה,
אבל
בצורה
שהוא, נגיד, הוא מצליח להיות טוב, אבל הוא, על זה הוא מקבל
כמיני
דברים, לא,
איך הוא
מבין את זה?
הוא מקבל תמורת הטוב רע, הוא מקבל
סתירת
לך. זה כמו שאומרים על אנשים, אנחנו חיים באלמא דשיקרא, עולם של שקרים, עולם שאנשים לא כל כך סימפטיים, לא כל כך טובים לפעמים. אתה טוב איתו, במקום להגיד לך תודה, נותן לך סתירה. קורה, אתה מתכוון לזה, נכון? בסדר. אז מה?
אתה מתכוון לזה, אבל...
כן. אז מה? בגלל שאתה קיבלת, במקום דבר טוב, קיבלת תמורת זה ביתה או משהו כזה, אתה איבדת את האמונה בטוב? לא. אתה חי בעולם כזה. היה אחד, קראו לו יעקב אבינו. הוא היה בן אדם נחמד מאוד. הוא היה עובד אצל לבן במסירות נפש, שאין כדוגמתה. ביום, בלילה, לא ישן. במקום זה כל הזמן לבן, מה עושה לו? מרמה אותו, משקר אותו. עכשיו, יעקב הפסיק להיות יעקב? הוא נשאר יעקב. לכן קוראים לו יעקב, כי הוא עקבי. תיתן אמת ליעקב. יעקב הוא יעקב בכל מצב. גם כשלבן מרמה אותו, משקר אותו, הוא נשאר אמיתי. הוא לא אומר, טוב, שיקרת אותי, אז אני שקר אותך. אלא הוא נשאר להיות אמיתי. אנחנו במידת בשר ודם, אנחנו כאלה. אנחנו צריכים להתעלות, להגיע למדרגה כזאת, שזה שאנשים רעים, זה לא אומר יותר מזה. יש בספר חשוב, כדאי לך, אני ממליץ לכל אחד מי שרוצה שיהיה לו טוב בחיים, ללמוד אותו, קוראים לו ספר תומר דבורה, של הרמק, רבי משה קורדברו. הספר הזה הוא ספר מוסר, שמלמד אותנו איך להתנהג לפי המידות של הקדוש ברוך. יש י' ג' מידות הרחמים, ואתה כבן אדם צריך להתנהג לפי המידות של הקדוש ברוך, אותו מידות, ללכת במידותה. אז הוא מתחיל, בדרך כלל מתחילים מלמטה למעלה. מהמידות הנמוכות למידות האצילות יותר, הגבוהות יותר. אבל הרמק בחר משום מה לכתוב את ספרו, שהוא ספר בעל באמת השפעה גדולה, מלמעלה למטה. זאת אומרת, ממידה הגבוהה ביותר, נקראת מידת הענווה או מידת הכתר, משהו כזה, הוא מהמידה הזאת, הוא מתחיל מלמעלה למטה. הוא מתחיל בום, בדבר הכי חשוב. אני לא יודע אם שמעתם את המילה הזאת, סבלנות. מי מכיר את המילה סבלנות? לא שמעתם.
המילה...
איפה שמעת על זה?
בארץ.
בארץ. סבלנות. סבלנות. לסבול. סבלנות מלמשל מה? לסבול. את מי? את מי שמציק לך? ועושה לך את המוות? מה אתה אומר? למידה, איזה מידה זו? היא טובה או לא טובה? מישר הוא מתחיל בום, בדבר הכי קשה. הוא לא מתחיל מדברים קלים, מתחיל מידה כנגד מידה. אדרבה, תהיה מעביר על מידותיך. אפילו כשאדם פוגע בך ועושה לך רע, אתה תלר בדרך השם, בדרך השם שהוא סובל אותנו גם כשאנחנו חוטאים. בדקתי את זה באינטרנט, כמו שאומרים. גם כשאדם עושה מעשה רע חס ושלום, יש איזה גנב שהוא גונב, מושיט את היד, לקחת משהו לא שלו, באותו רגע האלוקים מה יכול לעשות ליד שלו? לייבש אותה, כמו עם ירובעם בן נבט, ייבש לו את היד. הוא כל יכול. הוא לא נותן לו לשחק עם היד ככה חופשי. יש לו סבלנות לאלוקים, מה אתם אומרים? סבלנות אין כס. הוא מיטיב איתנו גם כשאנחנו לא נחמדים, גם כשאנחנו לא טובים. אומר הרמק, רבי משה קורדברו, אחד מגדולי המקובלים בכל הדורות, כן, הוא אומר, בוא נדבר ישר, תהיה בן אדם טוב. ומה זה בן אדם טוב? קודם כל סבלנות. סבלנות? כן, סבלנות. לסבול את הצד השני. אתה מבין? אז אתה לפעמים עושה דבר טוב, והשני, במקום להגיד לך תודה, אז הוא אומר לך איפה בדיוק. מה אתה צריך להיות באותו רגע? סבלנות, סבלנות, דוגמה אני יותר. זה אתגר גדול בחיים. משה רבינו כתוב עליו שהוא היה גדול מכל אדם. אבל המידה שהתורה מציינת, שהוא המידה שאופיינית למשה רבינו, שהיא מיוחדת למשה רבינו, זה ענווה, מידת ענווה. לא כתוב עליו שהוא חכם, למרות שהיה חכם, וגדול הנביאים ונביאים. מה כתוב עליו? היה ענב מכל אדם. ענב מכל אדם. רש"י אומר, מה זה ענב? שפלן וסבלן. סבלן, סובל את עם ישראל. כל הזמן הם מקטרים. חסר להם זה, חסר להם זה, בלגן. הוא סובל, סובל, כל הזמן סובל אותם, אומר. למה? כי יש לו מידת הענבה. מי שרוצה שיהיה לו טוב בחיים, איזה מידה הוא צריך? ענווה. הביטוי לענווה זה סבלנות. לסבול את השני, את הדבר. בסדר? עכשיו אתה מבין למה אנשים טובים בכל זאת נותנים להם רע, ובכל זאת הם ממשיכים להיות טובים. רואים את זה אצל משפחות. יש משפחות שהילדים בועטים בהורים. קורה דבר כזה. אז מה נעשה? אז ההורים טובים, בכל זאת הם לא זורקים את הילד על הרחוב. מה הם עושים? סובלים אותו. כל הכבוד להורים. בראבו. הורים טובים, ההורים האלה. זה מובן הדבר. טוב, אז זה ישראל מספרים תהילת השם. זה התפקיד שלנו, לספר, לגלות, להופיע, גם בחיים, גם במעשים, גם בדיבורים, גם בכל דבר. לספר את תהילת השם, לגלות את הרצון הטוב של אלוקים, כן, זה גורל ישראל, זה הגורל של עם ישראל. לגלות בלשון חכמים, לגלות את כבוד השם בעולם. על ידי ההתנהגות שלנו, על ידי היחס שלנו, על ידי כל הדברים. זה גורלו של ישראל. אני רוצה להתייחס למושג גורל. גורל זה לא עניין של בחירה. זה נולדנו לדבר הזה, כמו שאומרים. אנחנו נולדנו לספר תהילת השם. מדבר כאן כאומה. כאומה, כל הסיפור של העם היהודי, ואשכה לגוי גדול, אומר לאברהם אבינו, ויהיה ברכה ונברכו בך כל משפחות האדמה. אור לגויים. זה גורלו של העם היהודי בכללותו. לאורך כל הדורות, הדורות שהיו, הדורות של עכשיו, והדורות שיהיו בעזרת השם. כפרטים, אנחנו כאנשים פרטיים, אנחנו יכולים להתרחק מהמגמה הזו. כפרטים אנחנו יכולים גם לא לספר תהילת השם. מי שמספר תהילת השם בלשון של חז"ל נקרא מי שמקדש שם שמיים. קידוש השם זה דוגמה אישית. זה נקרא קידוש השם. שאומרים עליו, תראו כמה נעים מעשיו, דיבורו ונחת עם הבריאות, אומרים, תקחו ממנו דוגמה, וכל הדברים האלה. אבל האדם יכול גם לחלל שם שמיים, חס ושלום, על ידי זה שהוא מתנהג לא כראוי. הוא כועס, הוא עושה דברים לא טובים, דבר לא יפה, כל הדברים האלה. אז זה נקרא חילול שם. באופן פרטי, למרות שהגורל שלנו כאומה, זה באמת לספר תהילת השם, אבל באופן, ולקדש שם שמיים בעולם, לקדש את שמך בעולם, כמו שנאמר, אבל באופן פרטי, אדם יכול גם להיות לא כזה, נאמר, באופן פרטי. זה מובן, זה כבר תלוי בנו, בכל אחד אחד מאיתנו. אז זה גורלו של עם ישראל. אנחנו כרגע מסתכלים על הכלל, לא על הפרט. מבחינת הכלל, אנחנו, הגורל שלנו, לספר תהילת השם, לגלות את כבוד השם בעולם. לקדש שם שמיים בעולם, זה גורלו, זה עניינו, זה מהותו של העם היהודי, עם ישראל. ישראל, כן.
כל אחד יש לו את הדרך ואת השיטה ואת המחשבה ואת רצון להשפיע כל אחד בדרך שלו. א', זה פוגע באחדותו של הקדוש ברוך הוא.
למה?
כי אם אתה חושב על הקדוש ברוך הוא בצורה מחשבה מסוימת, ובן אדם פלוני בדיוק חושב בדיוק הפוך ממך על הקדוש ברוך הוא, אז אין פה אחדות, אין פה, להפך, יש פה התפצלות, יש פה...
כן ולא, כן ולא. למה אני אומר כן ולא? כן, באופן חיצוני זה נראה ככה. כן, כתוב י' ג' מידות הרחמים. י' ג', לא אחת.
נכון.
יש כל מיני דרכים להופעת מידת הרחמים. אני אומר, זה כבר מידת הרחמים. לא מדבר על מידת הדין או דברים כאלה. כן. זה נכון. היה לו 12 שבטים. כל שבט יש לו את הסגנון שלו, את הביטוי שלו, וגם בצעירותם רבו אחד עם השני וכל הדברים. אחד אמר ככה, אחד אמר אחר. וגם היום אתה מסתכל על עם ישראל כאומה, אתה אומר, וואי וואי, כמה צבעים, כמה דרכים, כמה זה, על פניו זה חילול השם. כאילו, כן, אין אחדות כאן, אלא כמו שאתה אומר.
זה נראה ככה.
כמה זה נראה. היום יש הרי את הבעיות האלה שמתפקחים, כן אנשים, לא אנשים, כן כאלה. אני לא נכנס לפרטים, לא רוצה כרגע. אז זה נראה, כאילו, נראה, כאילו כאן עם אחד עם דעות לגמרי שונות, כל אחד מושך לכיוון אחר לגמרי בדבר. באופן פנימי, זה באופן חיצוני. באופן פנימי זה לא כך. באופן פנימי צריך להבין שכל חברה האנושית, וגם העם בישראל, הוא קשת. הוא לא צבע אחד. יש קשת של דעות. כשם שפרצופיהם שונים, גם דעותיהם שונות. זה לא מקרה שיש קשת של דעות. כמו 12 שבטים, 70 אומות. הריבוי הזה, הוא לא בא לסתור את המגמה הפנימית האחת בתוך כל הריבוי הזה. הוא לא בא לסתור. הוא בא רק לתת צבע, נאמר, גוונים שונים. זה היופי של החיים. שלמרות הגוונים השונים והשינויים השונים, בכל זאת יש דבר שחורז את כולם, מאחד את כולם, בתוך כל המגמה הזאת. לדוגמה אני אתן. יש שתי דעות שהן סותרות אחת השני. בסדר, הגמרא כולה מלאה במחלוקות בין זה לזה אומר ככה וזה אומר ככה, נאמר אלא לבחר וכל הדברים. אבל המגמה הפנימית, נאמר, שבכל זה, זה בירור האמת. בירור האמת, אחד רואה את הדברים מהזווית הזאת, השני רואה את זה מהזווית הזאת, השלישי רואה את זה מהזווית הזאת, כל אחד. לפי סוגיות אתה רואה כל כך הרבה דעות, זה אומר בחום, וזה אומר בחום, וזה אומר בחום, אתה אומר, וואי, וואי, איפה, איפה האחדות כאן? מהו האחדות? השאיפה לגלות מה האמת באותה סוגיה, באותו נושא וכל הדברים האלה. אלה ואלו דברי אלוקים חיים, ככה חזל לא.
מה קורה שהוא מגדיר את האמת שלו כך?
רגע, לא גמרתי את הדרשה שלי. אין לך סבלנות? איפה מידת הענבה? אתה צודק, באופן חיצוני זה ככה נראה. באופן פנימי זה לא ככה. זה כמו בדיוק המחלוקות של האחים עם יוסף. באופן חיצוני הם הגיעו לשיאים נוראים של שנאה, של ניסיון לרצח, של מה לא. אבל באופן פנימי, כשאנחנו קוראים את הסיפור הזה מההתחלה ועד הסוף, רואים את ה-happy end, של הכל, וואי, וואי, וואי. נכון, ההתחלה הייתה קצת גרועה. היו מחלקות, והיו מריבות, והיו בעיות. אבל בסתר הכל, המגמה הייתה להציל את עם ישראל ולהוליד את עם ישראל. אם לא היו יורדים למצרים, לא, בסוף לא יוצא עם ישראל. אז אנחנו קוראים את ההתחלה, זה נראה לנו מזעזע. אבל אם אתה חודר ואתה קורא את הסיפור מהסוף להתחלה, אתה אומר, עכשיו אני מבין את כל המהלך הזה. זה החיים שלנו. אתה מבין כל דבר בחיים? לא, בסוף אתה אומר, וואי, קלטתי, כל מה שעברתי היה לטובה. זה מי שמספר את זה בצורה, כל כך אנחנו קוראים את זה פעם בשנה, זה נקרא מגילת אסתר. למה קוראים את זה מגילת אסתר? מגלים את האסתר, אבל איך? התחלת המגילה, וואי, וואי, וואי. משתי אחשוורוש, אמן הרשע, גזירות על היהודים, להשמיד, להרוג, לאבד את כולם. חמינה. כן, הופיע בעולם. חוגג בעולם. וכל זה. זה מפחיד, ממש מפחיד. פתאום אתה קורא בסוף מה קרה. רווח ויהיה על היהודים. את מי תלו? אבל לכן, הסיפור של החיים, יש לו המשכיות. ויש גם סיום נחמד. סיום טוב, כן? שמח, happy end. סיום שמח. אז לכן, אני מבין. היום, למשל, יש מחלוקות בתוך החברה הישראלית. יש דתיים, יש חרדים, יש דתיים לאומיים, יש שמאלנים, יש ימניים, יש פה, יש שם, יש שם. יש עכשיו אדם ברחוב, כשהוא קורא את הכותרות של העיתון, וואי, נעשה לו חושך בעיניים, נעשה לו חושך בנשמה, מה יהיה עם העם הזה? כולי לכם, מה יהיה בסוף? וואי, וואי, הכל יתפוך. סבלנות, הכל יהיה לטובה. מתי? מה אכפת לך? זה ספר אב קרס, דק קרס, מה זה משנה? תקרא את הסוף, מה יהיה בסוף? זה הפטרת השבוע, כתוב שהיו לעץ אחד. כן, הכל יתאחד והכל יהיה ואחד בארץ, כל הדברים האלה. אז השאלה איזה עיניים יש לך, זו סיום הדרשה. אם אתה מסתכל על המציאות דרך הכותרות של העיתונים, או הטלוויזיה או דברים כאלה, חושך לך בעיניים. למה חושך לך בעיניים? אתה לא רואה את המגמה הפנימית. הם מראים לך רק את התמונה החיצונית. אבל אם אתה בעל תבונה, בעל שכל ואתה מתעמק, אתה אומר, גם הוויכוחים האלה לטובה בסופו של דבר. יוצא מזה דברים טובים. נו, לא נורא, קצת סבלנות. אתה צועק כמו יעקב אבינו. היה לו סבלנות של ברזל. שהוא ראה את כל המחלוקות וכל המריבות וכל הדברים האלה. אתה מבין? בסדר, זה הסיום של הדרשה שלו. עוד שאלות. אני מאחל לכולנו שנהיה מה שאנחנו צריכים להיות. ספר תהילת השם, לעזרת השם.
זה הכל.